נלמד משהו ביחד. תראו. שלום. נלמד משהו ביחד על על חנוכה. לעילוי נשמת מורנו רבנו הרב מרדכי שטרנברג, ראש ישיבת הר המור. אז בחרתי ללמוד ביחד משהו ממשהו משיעור שהוא לימד על חנוכה. אז נקרא מתורתו קצת, ממה שהוא לימד אותנו. אומר, לא נעבור פה. אני אפשר לסגור את הדלת שלי, שידעו ש... לא תודה. אז נקרא באחד דברים שהוא לימד. בעל הניסים אנחנו אומרים בחנוכה, כן, על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות וכולי, ובימי מתתיהו בן כהן, יוחנן כהן גדול, חשמונאי ובניו, ואז בהמשך של הקטע הזה, של התפילה הזו, של ההודעה הזו, אנחנו אומרים, מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים וזידים ביד עוסקי תורתך. אומר הרב מרדכי, העובדה שגיבורים ממסרו ביד חלשים ורבים ביד מעטים היא פלא המבליט את גודל, המבליט את גודל הנס. כן, גיבורים שנמסרו ביד חלשים ורבים שנמסרו ביד מעטים, באמת זה פלא שמבליט את הנס. לכן אנחנו אומרים על הניסים, על הנפלאות. אמנם העובדה שטמאים נמסרו ביד טהורים וזידים ביד עוסקי התורה, אמנם מצד אחד גם היא פלא שהתורים נמסרו, שטמאים נמסרו ביד תורים והזידים נמסרו ביד עוסקי התורה. מצד אחד זה פלא, גם זה פלא, אבל מאידך, מצד שני, בא מונח כבר ההסבר. למה בעצם היה הנס? מהו יסוד הנס? בגלל שהם טמאים ואנחנו טהורים, ולכן מובן למה הטהורים ניצחו את הטמאים, ולמה עוסקי תורתך ניצחו את הזידים. ממשיך הרב ואומר, מסירת טמאים ביד טהורים היא פלא עצום. מה הפלא העצום שיש בה? אומרת השקפת העולם היוונית, אומר הרב מרדכי לצל, ואומרת בעצם כל המציאות התחתונה, איך ייתכן שעוסקי תורתך, מי הם עוסקי תורתך? שמגמתם היא טהרה, צדקות, דבקות בעליונים ובמושגים האלוקיים, יוכלו להסתדר במציאות התחתונה. זה לא יכול להסתדר, זה לא יכול להיות דבר כזה, אומרת ההשקפה היוונית. בסדר, הם תאורים, אנחנו מסכימים, הם תאורים, והם קדושים, והם דבקים בעליונים, במושגים האלוקיים. הכל טוב ויפה, אבל הם לא יכולים להסתדר במציאות התחתונה. כיצד יוכלו לחיות חיים עוצמתיים ולתת דרור לכל הכוחות הטבעיים הקיימים בהם? הרי זה אנטיתזה. זה לא יכול להיות דבר כזה שתאורים וצדיקים ודבקים בעליונים הם יוכלו לתת דרור לכל כוחות החיים שלהם במציאות. הם לא יכולים להסתדר עם המציאות. הם אלוקיים. אבל הם, במציאות הם לא יכולים להשפיע, הם לא יכולים להסתדר. המציאות היא לא יכולה להביא אותם לידי ביטוי. הם לא יכולים להשפיע על המציאות. המשותף לתמאים, לרשעים ולזדים, הוא שאין לכאורה שום מגמה חיצונית הממעטת אותם. אין שום כוח במציאות, מצד המציאות, שהוא ממעט אותם. הם חיים את המציאות העולמית התחתונה באין מפריע, והיא המציאות התחתונה ממלאת אותם עוצמה גופנית טבעית. הם כל כך מתאימים למציאות. הם יכולים להביא בצורה המיטבית, המקסימלית, את כל מה שיש להם, את כל העוצמות שיש להם במציאות, והמציאות היא תעזור להם, היא תמלא מהכוחות האלו, היא תתפתח מהכוחות האלו. המציאות תתעצם מהכוחות האלו של הטמאים ושל הזדים ושל הרשעים, כי המציאות מתאימה להם. כן, אנחנו נראה את זה עוד יותר מצד המציאות התחתונה. וזה בדיוק הפלא שבתפיסה הישראלית, אנחנו נראה עוד מעט. זה מה שהוא התכוון, כבר מונח ההסבר. אנחנו נראה את זה. זה לא שמצד המציאות, על פניו, כן? היווניות, התפיסה היוונית, ההשקפה היוונית, אין לה מקום. על פניו יש לה מקום. מצד המציאות, היא הכי מתאימה, ההשקפה היוונית. המציאות הכי מקבלת את ההשקפה היוונית לפי התפיסה שלהם. מאידך, לטהורים, לצדיקים, ולעוסקי התורה, אמנם יש כוח אדיר של מסירות נפש, מצד ההשקפה היוונית הם אומרים, ההשקפה היוונית נכון, לתיאורים, לצדיקים ולעוסקי התורה, באמת, תראו, יש להם כוח אדיר, יש להם מסירות נפש, אבל לכאורה, הכוח הזה עומד בסתירה למציאות התחתונה, הוא לא יכול להלום, לעבוד בשיתוף, בהרמוניה, בוודאי לא להשפיע, בוודאי לא להיות מרכז הכוח של המציאות העליונה. עם כל הכוח שיש בהם, עם כל המסירות נפש שיש בהם, אבל הם לא שייכים למציאות. הם אבם, הם לא, זה לא הולך ביחד. זה לא מסתדר. אבל לכאורה, הם אומרים, הכוח הזה עומד בסתירה. לא רק שהוא לא יכול להסתדר עם המציאות, הוא עומד בסתירה למציאות. התחתונה כמובן. אותה מציאות, המלאה טומאה, שלכאורה, אין אפשרות לחיות בה בטהרה. כי התפיסה היוונית, יסודה של התפיסה היוונית היא, שהמציאות היא טמאה. המציאות היא נמוכה. המציאות התחתונה היא תחתונה. היא מלאה טומאה, מלאה תאוות, וזדונות, וכולי. ממילא אין אפשרות לחיות במציאות הזו בטהרה. עכשיו הטהורים האלו באים. הנשים, השקפה הישראלית, כן? התפיסה הישראלית באה למציאות ורוצה להכניס למציאות, לחיות במציאות הזו, מושגים אלוקיים, דבקות אלוקית, עליונה, זה בכלל לא הולך ביחד. הרי המציאות מלאה טומאה. ואם היא מלאה טומאה, אין אפשרות לחיות בה בטהרה. זה לא הולך ביחד. זה לא מסתדר. לכן, מה המסקנה? אומרת התפיסה היוונית. המסקנה המתבקשת מכך היא למסור את הנפש, אתם, היהודים, תמסירו את הנפש, אתם יש לכם מסירות נפש עליונה, אתם בעלי כוחות אדירים. מה אתם צריכים לעשות? ובאמת אנחנו אומרים שאתם בעלי מסירות נפש, ובאמת יש לכם דבקות אלוקית, ויש לכם טהרה, ויש לכם רגשות אלוקיים, עליונים. אבל זה, כיוון שזה לא מסתדר במציאות, אז מה צריך לנצח? מי צריך לנצח? המציאות! ומה עליכם לעשות? אתם האלוקיים, הדבקים העליונים, חיים חיים אלוקיים, טהורים, עליכם את הכוחות האלו, את הכוח הזה, את העוצמה הזו של המסירות נפש, אתם צריכים לעכשיו להביא אותו לידי ביטוי בכך, שאתם תמסירו את עצמכם, את הנפש שלכם, להסתלק מן העולם. להסתלק מן העולם לטובת העולם, לטובתכם. כי העולם לא מסתדר איתכם. כי המציאות לא יכולה להסתדר עם, עם התפיסת העולם שאתם מביאים. עם העוצמות שאתם מביאים. הם שייכים לא למציאות הזו. התבלבלתם בכתובת. זה לא הכתובת. המציאות, העולם הזה, זה לא הכתובת שלכם. תמסירו את הנפש, תמיתו את המגמה הזו. תמיתו את מגמת הטהרה, את התורה, את העוצמות האלוקיות, את הדבקות האלוקית, את הדבקות האלוקית. את כל עולם העולם של הקודש, תמיתי אותו, ותחיו איתנו. זה עומק התפיסה היוונית, הם מבינים שיש עולם, כן? שהוא טהור, עליון, אלוקי, אבל הוא לא במציאות, הוא לא משגיח, הוא לא שייך למציאות. הוא שייך לעולם אחר. לא לעולם הזה. עולם הזה זה עולם של טומאה, של תאוות, של מאוויים, של זדוניות, של רשע. אלו הכלים, אלו הקודים שצריך להשתמש בעולם הזה. אנחנו יכולים ואנחנו מסוגלים בעוצמות שלנו, ביכולות שלנו, בתרבות שלנו, להשפיע ולהביא את כל העוצמות האלו לעולם כזה. כי אין משהו שבמציאות בא בתביעה אלינו, בא בטענה, אתם לא מתאימים אליי. זה בדיוק אתם. זה בדיוק אנחנו, אומרים היוונים. אבל אתם שאתם חיים, חיי טהרה, צדקות, עליונות, זה משהו, לא רוצים בכלל. אז אתם תהיו שם, תמסרו את התפיסה שלכם, את האמת שלכם, תמסרו את הנפש עליה, ותסלקו אותה מן העולם, ותשארו אתם במציאות, ותהיו כמונו. תנמיכו את עצמכם. אל תהיו תיאורים. אל תעסקו בתורה. תהיו זיידים. תהיו תמיים. תבריחו מן המציאות. תברחו, מותר לכם. ואפילו נגיד, אתם לא רוצים לברוח מהמציאות, אבל המציאות, היא לא מקבלת אתכם, מצד התפיסה היוונית. אז תברחו ממנה. אתם לא מסתדרים איתה. אל תתנגשו בה. תברחו. תסלקו, תנמיכו את האמת הזו. תחסו אותה. לא יודע, תמיתו אותה. באיזו צורה ש... לא אכפת לנו איך. תמיתו אותה. אנחנו רוצים אתכם איתנו. אתם חשובים, ובאמת היווניות אומרת, אתם חשובים. ואנחנו לא רוצים באופן יסודי להעמיד אתכם ולגזור גזרות ולעשות לכם איזה, לכפות עליכם. אנחנו רוצים שתסכימו. למה שאנחנו רוצים. לתפיסה שלנו, להשקפה שלנו, לאמת שלנו. יהיה לכם טוב. או לא, אפילו אתם תביאו את הטוב שלכם למציאות בצורה הכי טובה. אתם מבינים? הם רואים ברור שהם לא רואים בעם ישראל נהנתנות. אנחנו נראה מה השקפת העולם שלהם יותר ויותר. הם תמאים. התומאה מדבר מתוך נפשם וגרונם ומאווייהם. זה תומה. אבל התומה, אבל התביעה שלהם כלפי ישראל, אתם תהיו כמונו. זה בעצם מה שאומר, מה היווניות, מה השקפה היוונית אומרת לאומה הישראלית, לתפיסה הישראלית, האלוקית. אתם אלוקיים, תישארו למעלה. אתם לא יכולים לרדת למציאות. אתם לא יכולים לבוא במגע עם המציאות. ודאי לא להשפיע על המציאות. כי זה לא מסתדר. אומר הרב מרדכי, אבל האמת היא אחרת. לא בבריחה מן המציאות התחתונה מונח הניצחון על יוון. הניצחון הישראלי, הניצחון של האומה הישראלית, הניצחון של האמת האלוקית על יוון, הוא לא בבריחה מן המציאות התחתונה. הניצחון הוא מונח במקום אחר. העומר של החשמונאים ושל המציאות הישראלית בכלל היא היכולת להיות עוסקי תורתך, הדבקים בתורה, בצדקות ובתהרה, ומתוך כך לכלול את המציאות התחתונה. זה הניצחון על יוון. החשמונאיות, המתתיהות הזו, היא היכולת להיות עוסקי תורתך, דבקים בתורה, בצדקות ובתהרה. ומתוך העוצמה הזו, מתוך האמת האלוקית הזו, לכלול את כל המציאות התחתונה. זה הניצחון. הניצחון היא לא בזה שאנחנו אומרים, לא, אנחנו רוצים להביא, להגיד שאנחנו תאורים. אלא הניצחון הוא בזה שאנחנו באים למציאות, אומרים את האמת האלוקית, האמת האלוקית מובעת על ידי האומה הישראלית, האומרת שאנחנו כוללים את המציאות התחתונה. אנחנו לא רק שלא מתנגדים למציאות התחתונה, אנחנו כוללים את המציאות התחתונה, אבל בצורה העליונה שלה, מתוך הטהרה, מתוך הקדושה, מתוך האלוקיות. שייך הדבר, אומר הרב מרדכי, לעומק המאבק בין ישראל ליוון. יוון, מה העניינה? מה תפיסתה? המביאה לידי ביטוי את התפיסה האנושית במובן הרחב והשלם שלה, יכולה להבין שיש צורך להדליק נרות בשמן טוב ויפה. יוון, היא יכולה להבין את זה, שצריך להדליק בשמן יפה, בשמן טוב, כי זה בעצם עניינה של יוון. הצד החיצוני, האסתטיות, היופי, הכל היא יכולה להבין שצריך להביא שמן יפה וטוב ונאה ושיראה יפה, נראות וכל, הכל, זה עניינה של יוון. יוון חושבת שצריך לשאוף למצוינות, ולכן צריך להביא שמן טוב, שמן יפה, ובאמת היא שואפת למצוינות, זה יוון, תרבות יוון. צריך לפתח את החוכמה האנושית ואת הצדדים הרגשיים והאסתטיים. ולכן צריך שמן יפה ושמן טוב. צריך לשכלל את המציאות ולעשות אותה מושלמת מבחינה חומרית ונפשית. לשם כך יש להוליד את הכוחות האנושיים המפותחים ביותר ולתת דרור לכל המאוויים ולכל השאיפות שבאדם. הן אלו הנפשיות, הרוחניות והשכניות, והן אלו הגופניות. הכל נעשה כדי להביא את המציאות לשיא שלמותה ופיתוחה. זו תפיסת יוון. צריך לפתח את המציאות, להרחיב אותה, לשכלל אותה. אז הכל צריך לבוא מתוך המגמה הזו. מתוך התפיסה הזו. אין את הצדדים הנפשיים, הרוחניות והשכליות, ואין את אלו הגופניות. הכל נעשה כדי להביא את המציאות לשיא שלמותה הפיתוחה. כאשר זו המגמה, האדם נותן חופש לנפשו ולתאוותיו, הוא נותן דרור לכל הנטיות שלו, לכל התאוות שלו, לכל המאוויים שלו. הכוחות כולם מתפרצים ומתפרעים, והתרבות משקפת הלך רוח פרוע של מה? תפוס כפי יכולתך. כמה שאתה תהיה חזק, כמה שאתה תהיה בולט, כך תתשפיע על המציאות. מה שדוחף את כל העשייה, הן המטרות, הציפיות והדרישות שאותן צריך להשיג. הרי אנחנו שואפים למצוינות, שואפים לשיא, להביא את כל הכוחות בצורה הכי, כוחות החיים, בצורה בלי גבול. אז הכל קשר, בכל צורה שהיא. תביא את זה לפועל, תוציא את זה לפועל. המציאות שאותה צריך להאיר על ידי השמן הטוב, זה מה שאומרת יוון. העומק של הטענה היוונית כלפי ישראל הוא, או היא, זו עומק הטענה היוונית כלפי ישראל. האם יש בכלל מושג של טהרה בעולם? זה מה שהיוונים אומרים לישראל, לעם ישראל. זה לא הולך ביחד. מושג טהרה ועולם זה שני דברים סותרים לגמרי. יש בעולם המון כוחות שצריך להוציאה מלפועל בצורה הטובה ביותר, מבחינה חומרית ומבחינה תרבותית. ודאי יש צורך, אומרים העמים והיוונים בראשם, להרבות ולפתח את כל כוחות החיים במלוא עוצמתם וגודלם. אסור למעט ולצמצם את החיים שהקדוש ברוך הוא ברא והפקיד אותנו על פיתוחם. כך אומרת תכאורה היווניות. צריך להדליק את המנורה בצורה היפה והנפלאה ביותר, העונה על כל הדרישות האנושיות בשיא הרוממות. יש דרישות של העולם, יש דרישות של האנושות. צריך לעמוד בציפיות, בדרישות. ואנחנו, התרבות יוון, רק אנחנו יכולים להביא את השיא הזה בצורה הכי מטבעית, הכי מלאה. צריך שהשמן יהיה זך והאור יהיה בהיר. אבל במה צועק את החוכמה היוונית, ולכאורה בצדק, שמן טהור הוא טוב יותר משמן טמא? אנחנו מסכימים. וזה בדיוק העינה שלנו. אנחנו רוצים שהכל יהיה יפה, והכל יהיה טוב, אסתטיות. והכל יבוא לידי ביטוי בכוחות האנושיים בצורה הכי מיטבית שלה, בשיא שלה. מסכימים מזה. בקשת השמן הטהור אינה באה מהמציאות ואינה עונה על שום צורך אנושי. זו האמת. יתרה מזו, המציאות ומגבלותיה עוצרת ואינה מאפשרת להוציא לפועל את המאוויים ברצונות הללו של הטהרה ושל הקדושה ושל הטוב. מעט השמן שנמצא, הפח הקטן הזה, אין בו מספיק כדי להדליק נרות 8 ימים. כך אומרת היוונית. יש בו רק מה שיש פה. הוא לא יכול להוליד כוח שאין בו. לכאורה עלינו להפסיק לרצות להעיר את האור בשמן הטהור 8 ימים. צריך, אומרים היוונים, להשלים עם המציאות הגשמית. תהיו ריאליים. התפיסה הריאלית. אתם לא מציאותיים. אתם אתם לא ריאליים. ולא לתת לנשמה להתפרץ מעבר לגבולותיה. אתם מגזימים. צריך להתבונן במציאות במבט, הנה, ריאלי. לפי כוחותיה ומגבלותיה של המציאות. ולא להביא למציאות איזה בשורה, איזה טהרה, שהיא מעבר למה שיש במציאות. במציאות יש רק שמן, פח שמן קטן, שהוא מספיק ליום אחד. יפה. זה מספיק, תגידו תודה. יום אחד, כי זה מתאים למציאות. כי זה באמת מה שהיה בו. לא היה בו אלא כדי להדליק. יום אחד, תהיו ריאליים. מה אתם רוצים? מה אתם חושבים? מה מגמתכם? נראה לכם שהפח הקטן הזה ממנו יצא 8 ימים? צריך להתבונן במציאות במבט ריאלי לפי כוחותיה ומגבלותיה, ולא לדרוש ממנה אידיאלות שאינה קיימת. לכן גזרו היוונים, כתבו על קרן השור, שאין לכם חלק באלוקי ישראל. למה על קרן השור? מה השור מזכיר לנו? עגל! זו היווניות! תחזרו לעבודה זרה שעשיתם טרם קבלת התורה. ממש! כ6 שעות לפני קבלת התורה. תחזרו למה שהייתם. כתבו על קרן השור. אין לכם חלק באלוקי ישראל. זו המציאות. זו האמת לפי מה שהיא הריאליות. כן, אבל אתם תכתבו שאין לכם חלק בו. במציאות, המציאות היא לא יכולה לומר את האלוקה, את האלוקיות הזו. כי זה לא מסתדר. כי זה לא יכול להיות ביחד. אתם אינכם אלוקיים. זה מה שהם רוצים. תכתבו על קרן השור. אין לנו חלק באלוקי ישראל. אנחנו לא אלוקיים. אי אפשר לתפוס מושגים כמו תורה אלוקית, חיים אלוקיים. אי אפשר להעלות על הדעת שישנה מציאות. מציאות. חיים במציאות. עולם. שחי את החיים ואת העולם על פי אמות מידה אלוהיות. ולכן, מה עליכם? לפרסם שהתפיסה שלכם והתפיסה של התארה ושל העניין האלוקי, תמחקו אותה מהמציאות. אין לנו חלק בה. ממשיך הרב מרדכי ואומר, התשובה לטענה היוונית היא, עכשיו זה התשובה לטענה היוונית, היא עצם קיומה של האומה הישראלית. זו התשובה. עצם קיומה, כלומר, החיים הישראליים, עם ישראל אלי אדמות, האומה הישראלית במציאות, זו התשובה ליווניות. עכשיו הוא הולך להסביר. יסוד קיומה של המציאות הנצחית והמתמדת של האומה הישראלית, ובמה שאין היא נגזרת מהעולם שלנו. האומה הישראלית היא לא מתחילה מהעולם שלנו. היא לא נגזרת מהעולם שלנו. ועכשיו צריך לראות אם היא מתאימה או לא מתאימה. ואינה מתקיימת בזכות העולם שלנו. האומה הישראלית אינה נחוצה לעולם. מצד זה, כדי לספק ולמלא את הצרכים של העולם. כמו שחושבת יוון, יש לכם דברים חשובים. אנחנו לא רוצים להעמיד אתכם, כי אתם חשובים. אנחנו רוצים שתהיו איתנו למכונה הזו שנקראת התרבות האנושית, תביאו את הנופך שלכם, את הגוון שלכם, אבל בתוך המציאות. כי הם חושבים שהאומה הישראלית היא נחוצה לעולם כדי לספק ולמלא צרכים? אומר מרדכי, לא כך! האומה הישראלית אינה נחוצה לעולם כדי לספק ולמלא את הצרכים, הדרישות והשאיפות האנושיות שבו. אסור לנו להבליט ולפתח לפתח כוחות שמטרתם לענות על הצורך האנושי. אסור לנו, בתור אומה ישראלית, לפתח כוחות שהמטרה שלהם רק לתת מענה לצורך האנושי של העולם. הכוחות שקיימים בנו, בעם ישראל, באומה הישראלית, ושצריכים להופיע בנו, כולם, נדחפים מהצורך האלוקי, מהמגמה האלוקית, מהקריאה, יש לנו חלק באלוקי ישראל. מה היא אומרת הקריאה הזו? אנחנו אלוקיים, אנחנו טהורים, ולעולם נהיה כאלה. אף שהדבר אינו יכול לעמוד בשום מבחן אנושי. ובאמת הוא לא יכול לעמוד במבחן אנושי. כי הוא בא ממקום אחר. והמבחן האנושי והאנושיות היא בכלל לא, היא לא יכולה לתפוס את העניין, את האחרים האלוקיים האלו. חלקנו באלוקי ישראל הוא ניסי, ואינו צריך את המציאות הטבעית כדי להתקיים. האומה הישראלית נחוצה כביכול, למי? לא למציאות, לקדוש ברוך הוא, לכוונה אלוקית. וממילא, מכוח מה שהיא כביכול נחוצה לקדוש ברוך הוא ולכוונה אלוקית, לרעיון האלוקי, למגמה האלוקית, ממילא נחוצה היא מאוד לעולם. אולם, לא כדי להגשים את ציפיותיו האנושיות של העולם, אלא כדי לעשותו את העולם, המשך של המציאות העליונה, להעירו את העולם, באור של להסתכל באורייתא וברא עלמא. להביא ולהסביר ולמלא את העולם באור העליון, כפי מה שהקדוש ברוך הוא רצה, כפי הכוונה האלוקית, כפי אמרתי ונעשה רצוני, כפי מה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הסתכל בתורה וברא את העולם. העניין האלוקי הוא הדחף, הוא הכוח שממנו אנחנו בוראים את העולם, שממשיכים את העולם. והעולם נחוץ לזה, ואנחנו נחוצים, ואנחנו, בקומה ישראלית, נחוצים לה. משם אנחנו באים, ונחוצים לעניין הזה. כנסת ישראל, נשמת האומה הישראלית, דבקה בטוב העליון, בקדוש ברוך הוא, בתורתו, במבט האלוקי המתהווה, המהווה את כל המציאות, כל רגע. הבית של האומה הישראלית, מקום הקביעות, מה זה בית? מקום הקביעות ותכונת החיים שלה. אומר הרב מרדכי, כולו אלוקי, כולו קודש, טהרה וטוב. מכוח המציאות הזו, באים החשמונאים, בא מתתיהו ובניו, הכהנים, הטהורים, ומבקשים לטהר את הקודש. להדליק נרות בשמן טהור, לא בשמן טוב ויפה. ודאי שצריך שמניות ופתילות יפים. אבל לא מתכוח מה שהם שמן טוב ויפה, אלא מתכוח הקודש והתואר. באים הם מתוך מאוויים נשמתיים המולידים מסירות נפש אדירה, להתמסר למה? לעשייה האלוקית. ונלחמים על המושגים האלוקיים, על החיים האלוקיים. לא איזה תפיסה רעיון אלוקי, פילוסופיה, אלא שהחיים יבטאו את האלוקיות שלהם. ימשיכו את האלוקיות שלהם. אותו פח קטן החתום בחותמו של כהן גדול, השמן הטהור, הוא כלל וכלל לא אנושי, כמו שחשבו היוונים. הוא כולו אלוקי. ממילא, מה שאתם רואים בו, רק פח קטן, שאין בו אלא להדליק יום אחד, ומספיק, וזה גם יפה. לא, אתם לא רואים בכלל, אתם לא מבינים בכלל, זה לא שייך, לא שייך לכם. יש בו את מה שאתם לא רואים. יש בו את הכוח העל-טבעי, הנשיא, העליון, הפיני, האלוקי. מנקודת ההשקפה של הטענה היוונית, צודקת היא, שהרי תורה בגויים, אל תאמין, אלא עם תורה. אין יכולת להכיל בכלים האנושיים מושגים של תומה ותארה. כי היוונים מבינים שתורה אין בגויים, יש רק חוכמה. אז מלא מצד התפיסה הזו, לא שייך תורה, לא שייך מושג אלוקי, לא שייך עניין אלוקי. אין יכולת להכיל בכלים אנושיים מושגים של תומה וטהרה. כי תורה בגויים, אל תאמין, זה לא הולך ביחד. אין... טהרת השמן בכל המציאות של האומה הישראלית, עונות רק על הדרישה האלוקית, וכלל לא על הדרישה האנושית. כלומר, כל הכוחות, כל התפיסה, כל התארה והצדקות ועוסקי תורתך והחיים של האומה הישראלית, הם עונים רק על העניין האלוקי. ושום דבר מהעניין האנושי לא שייך אליהם. כי גם מה שאתה רואה במציאות, הכל זה אלוקי. ורק האומה הישראלית הזו, היא יכולה להביא את זה, להבליט את זה, להוציא את זה לפועל. בצורה העליונה שלה. הטוב האלוקי הישראלי. באומה הישראלית נובעים הדחף, הציפייה העמוקה לתיקון עולם, והאמונה הגדולה שהעולם אכן יתוקן. מאיפה זה נובע? מן המציאות הפנימית. לא המטרה המצומצמת והמוגבלת היא המניע, ולא בגלל המציאות המוגבלת, נהיה פחות טובים, או נרצה פחות את הטוב. הכוח הדוחף אותנו לרצות בטוב, לחיות חיים אלוקיים, הוא הקדוש ברוך הוא. הנשמה אלוקית שבקרבנו, נשמה אלוקיי, נשמה שנתת בי, תאוריי, היא דוחפת אותנו להיות טובים. המבט שלנו על המציאות איננו לפי מה שהמציאות מכתיבה ומחייבת. לא המציאות מכתיבה ומחייבת, אלא לפי מה שהקדוש ברוך הוא מתבונן על המציאות ורוצה בה. הסתכל בתורה וברת העולם. טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. בתחילת ספר בראשית, בפסוקים העוסקים בבריאת העולם, חוזרת התורה ואומרת כמה פעמים, וירא אלוקים כי טוב. ממש, כל הזמן, וירא אלוקים כי טוב, והנה טוב, נכון? ובסיכומם של ששת ימי בראשית נאמר, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מה זה בעצם בלבטא? מה התורה מגדירה בזה? מה הקדוש ברוך הוא שאומר, והנה טוב מאוד? מה הוא בא להגדיר? בכך מגדירה התורה את המבט האלוקי על הבריאה כולה. שכל המציאות היא, המציאות שלנו, זה רק ביטוי של מה? של הבריאה האלוקית. שהכל טוב השם לכל. והמציאות היא טובה. וכוח הטוב הוא הכוח הבונה. והכוח האלוקי הוא הכוח שמשנה, משכלל, מרומם את המציאות. הוא נחוץ למציאות. עולם חסד ייבנה. ביסוד הבריאה עומד חפץ הטוב להטיב. זה היסוד. זה החידוש של האומה הישראלית, של התפיסה הישראלית, של המגמה הישראלית, של החיים הישראלים, שטוב השם לכל. חפץ הטוב. הוא עומד ביסוד המציאות. והוא הדחף. והוא מה ש... מרכז המציאות. וממנו אנחנו חיים. ואליו אנחנו מכוונים. ואותו אנחנו רוצים להוציא לפועל ולבטא אותו במציאות שלנו. בעזרת השם, שכל הדברים יהיו לעילוי נשמתו.